כל חי אונליין 93fm.co.il.
The beat of the day.
או שלום לכם, בקצב היום מהדורת ימי ספירת העומר, יום רביעי היום, כ"ו בניסן תשע"ה, 15 באפריל 2015 למניינם. שלום לצוות, בכל חיים מוטי קופפר, בג'י רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי-פם יואנסבורג, גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין, אשר גרייבר, שלאגרנט, לעומת זאת לוי כתובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק של התוכנית הזו, כאן מאחורי המיקרופון אלעד שבר, ונפתח עם פינתו של הרב דוד ברוורמן. בבקשה.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית בקצב היום, במפגש השלישי שלנו. אנחנו בשני המפגשים הקודמים עסקנו בעבודת המידות שמסרטטים לנו חז"ל בימי ספירת העומר, ימי ימי התמונים, ימים שבהם אנחנו סופרים 49 ימים. לכל יום ויום יש עבודה פנימית, מה התפקיד של האדם לעשות באותו יום, אם בעבודת המוח שלו, אם בעבודה הפיזיולוגית שלו, אם בעבודה הרוחנית שלו. הדברים האלה כתובים ומסורטטים בספרי הקודש. זה מופיע גם בספר שנקרא וספרתם לכם, של המקובל הרב דניאל פריש, זכר צדיק וקדוש לברכה. שם בספר שנקרא וספרתם לכם, הוא מפרש מתחת לכל ספירה וספירה את העבודה של האדם, מה שהוא צריך לעשות בכל יום ויום, מה שיכול לתקן. ספר מומלץ מאוד לאדם שרוצה באמת לנצל את הימים האלה, ימי ספירת עומר. בתוכנית הקודמת עסקנו מה שחז"ל לימדו אותנו, שעבודת המידות היא כרוכה בתהליכים. דיברנו על הנקודה הזו שהאדם לא נולד פגום, אלא האדם נולד בעצם עם נטיות מנטיות שונות. נטייה זה מלשון עטייה. האדם יכול לעטות את זה מכאן לכאן. בשונה מתכונה, שזאת אקסיומה מוחלטת, עבודת המידות, כל המידות הרעות של האדם, הן בעצם נטיות. האדם לא נולד לא אכזר, ולא קמצן, ולא גנב, ולא שקרן, ולא חוצפן, וכן הלאה הדרך. אלא האדם נולד עם נטייה. יש אדם שיש לו נטייה לחוצפה, והשני יש לו נטייה לקמצנות, והשלישי לעצלות, והרביעי לעצמו, וכן הלאה הדרך לכל אחד ואחד בתכונות שלו. ולכן, דיברנו על הדבר הראשון, שאם האדם רוצה להשתנות, אדם צריך לדעת ולזכור שעיקר העבודה היא על הלב. הלב זה מוקד התשוקות, זה מוקד הרצונות של האדם. המוח של האדם בעצם הוא נגרר מאחורי הלב. ולכן, אם האדם רוצה שהלב שלו ירצה להשתנות, אין כפתורים שלוחצים ופתאום הלב של האדם מייצר לאדם רצון רק להיות טוב. ממש לא. אלא זה תהליך שחז"ל מבטיחים לנו, שאם האדם יעשה פעולות גם בלי לב, אם הוא יתמיד בפעולות האלה, לאט לאט הלב יתרכך. ולכן חז"ל מלמדים אותנו, אחר המעשים נמשכים הלבבות. הלב של האדם יתרכך, והלב של האדם ימלא את האדם ברצון, בתשוקה להיות טוב, כאשר האדם יתמיד לעשות פעולות גם בלי לב, לאט 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 הלב ייפתח. הלב ייפתח כאשר הוא יבקח ברצינות של האדם לשנות ולהשתנות. ולכן דיברנו בתוכנית הקודמת, דיברנו קודם על הרעיון הזה של תהליך. שהאדם חוזר על תהליך שוב ושוב, זה כמו פיזיותרפיה. כמו שיש פיזיותרפיה לגוף, יש גם פיזיותרפיה לנפש. שהתרגיל בפיזיותרפיה, ככל שאדם חוזר שוב ושוב, השרירים מתחזקים. כך שאם האדם חוזר על פעולה שוב ושוב, כך לאט לאט השרירים מתחזקים. היום אנחנו רוצים לדבר שלב ב', איך באמת מבצעים את זה. אז צריך לזכור ולדעת שחז"ל בספרי המוסר מלמדים אותנו לא רק בגנות המידות הרעות ובשבח המידות הטובות, אלא חז"ל, אם אנחנו מדברים על פרקי אבות, על מסילת ישרים, רוחות צדיקים וכן הלאה הדרך, מלמדים אותנו גם את ארגז הכלים כיצד לשנות ולהשתנות. כלומר, יש לאדם את ארגז כלים שנמצא באישיותו, וחז"ל מלמדים אותנו מהו הארגז הכלים שנמצא בתוכנו, שעלינו רק לפתוח את ארגז הכלים ולהשתמש בהם נכון. כמו שכולנו מבינים, שאם אדם רוצה להרכיב ברז פלסטיק בבית שלו, אז אם הוא ישתמש במפתח שוודי כבד ויסובב בעוצמה את הברז, הברז פשוט יישבר לשניים. ולמה? כי הוא ישתמש עם כלי כבד מדי לברז עדין מדי. וכן הלאה הדרך. כך אומרים לבן אדם, עבודת המידות כרוכות בעדינות הנפש. כרוכות בחוכמת חיים שהאדם צריך ללמוד ולדעת שיש תהליכים, אין זבנג וגמרנו, אלא יש תהליך, וכל תהליך ותהליך של האדם הוא אישי, אינדיבידואלי, ואי אפשר ללמוד מאדם לאדם. מה שעבד אצל פלוני לא עובד אצל אלמוני, מה שהקצב של פלוני זה לא הקצב של אלמוני, לכל אחד ואחד והקצב שלו, האדם יכול לדעת תוך כדי העבודה שלו מה עליו לעשות. למשל, כמו להפסיק לעשן. יש אנשים כאלה שהם לא בנויים מתהליכים. הם צריכים בבת אחת להפסיק לעשן, ובלי זה הם לא פשוט לא יפסיקו. אבל מה? יש בזה בלי. בגלל זה הם צריכים עכשיו לאכול הרבה, אולי לשתות אלכוהול בכמות מופרזת. וכן הלאה הדרך. כך באותה מידה, כשאנחנו מדברים, יכול להיות שבמקרה מסיימים, אין ברירה, צריך לעשות את זה. גם בעבודת המידות באותה מידה. המגמה זה לתקן. אבל מה הדרך וכיצד? כל אחד והקצב שלו. אנחנו ננסה לקחת כלל שחזל מלמדים אותנו שהוא עובד אצל כולם. עובד אצל כולם. ואנחנו ננסה ללמוד את הכלל מספר 2, כיצד לשנות ולהשתנות. הכלל הזה זה כלל נפלא. הוא אומר לנו כך, שהשינויים הגדולים מתחילים בשינויים הקטנים. אם אתה רוצה לשנות משהו באישיות שלך, עליך לזכור ולדעת שיש ערך עצום לשינוי קטן. השינוי הקטן בבחינת זה הקטן גדול יהיה. היצר הרע יגיד לך זה שום דבר, זה כלום, אין לזה ערך, אבל אל תקשיב לו, כי הוא רוצה שלא תגיע למה שאתה יכול להגיע. אין הקדוש ברוך הוא מזלזל בשינוי קטן. היהדות זה לא עסקה של או הכל או לא כלום, ממש לא. אלא יהודי צריך לדעת שכל צעד שהוא עושה בכיוון הנכון, הוא בעצם צועד נכון, והקדוש ברוך הוא מעריך יהודי שעושה שינוי קטן, ואל לנו לזלזל ולהגיד, אם לא הגעת לשלמות, לא הגעת לכלום. אלא יש כלל נפלא, שהשינויים הגדולים מתחילים בשינויים הקטנים. צריך לזכור ולדעת, שהאויב של הטוב זה הטוב מאוד. האויב של הטוב זה הטוב מאוד. הפרפקציוניזם הורס כל חלקה טובה, ואם רוצים לשנות, קח לעצמך קבלה אחת. בזמן סביר שלא יגרום לשינוי קיצוני במוח. ומדוע? אז לא אוכל להסביר את הדברים בהרחבה, אבל ממש בכמה מילים שיש לי במסגרת הזמן המצומצמת, צריך לזכור ולדעת שהמוח של האדם לא אוהב שינויים. פשוט לא אוהב שינויים. המוח של האדם בנוי מן צינורות כאלה של גירוי שווה תגובה. אם אדם מתרגל שמישהו מכעיס אותו הוא כועס, ואם יש איזה משהו שגורם לו קינה הוא מקנה, ואם יש משהו שגורם לו להתגאות הוא מתגאה, אז המוח של אדם מתרגל כשהוא רואה גירוי מול העיניים שלו, הוא קולט גירוי בחושים שלו, הוא מגיב. עכשיו הוא צריך לגרום לכך שאת הגירוי הוא אמנם יראה, אבל התגובה לא תגיע מיידית. כלומר, ליצור את הפער בין הגירוי לתגובה. זאת עבודה קשה, זאת עבודה שאינה פשוטה, ועלינו באמת לחשוב ולדעת איך עושים את זה. העצה שחזל מלמדים אותנו, תתחיל בקטן. תתחיל בקטן. אתה רוצה להגיד לשנות תכונה שלילית שקיימת בתוכך, אם נגיד למשל מידת הכעס, קבל על עצמך שחצי שעה ביום אתה לא כועס. תבחר חצי שעה ביום שאתה במפגש עם אנשים. ותאמר לעצמך, למשל בין השעה 7:30 בבוקר ל-8 בבוקר, אני לא כועס ויהימה, אני בולם כעסים. נכון, הכעס בוער בתוכי באותו זמן, נכון, מתחשק להתפרץ, אבל לא, אני בחצי שעה זו לא כועס. כלומר, לקחת פרויקט שהוא לא גדול מדי, אבל התחלת בתהליך. כי אם אני רוצה להגיע ברגל מביתי בבני ברק אל הכותל המערבי בירושלים, ואני רוצה ללכת ברגל, אז יכול להיות שזה ייקח לי 3 שבועות, אולי ייקח לי חודש ימים. אבל אני אזכור שאת הפסיעה הראשונה פסעתי מביתי. בתוך הבית שאני התחלתי לפסוע לכיוון הכותל, אני בדרך לכותל. אז נכון עד שאני אגיע לכותל, ייקח הרבה מאוד זמן, אבל התחלתי לפסוע. קבל על עצמך קבלה קטנה שאתה יכול לעמוד בה. אדם מקבל עצמו חיזוק קטן, לחיזוק הקטן יש חשיבות גדולה. זה לא גורם לשינוי תנודתי במוח, המוח לא נבל משינויים גדולים. הוא נבעל המוח לא נבעל משינויים קטנים, המוח נבעל משינויים גדולים, ולכן האדם יקבל עצמו בתוך אותה תכונה שהוא צריך לשנות. מי בקינה, מי בלשון הרע, מי בשקרים, מי בעצלות, מי בעצבות, מי בקושי שלא לפרגן. קבל על עצמך חצי שעה ביום, או רבע שעה ביום, או בזמן מסוים, לא קשור לדקות, או לסיטואציה מסוימת, ששם אני אשתדל לא להתנהג במידה השלילית הזאת. אם האדם עושה את זה בצורה קבועה, זה יחולל שינוי. כי הכלל הוא שהתמדה בשינוי קטן, זה יגיע לשינוי גדול. אם האדם מתמיד, ולכן הכלל הוא צריך לזכור על הדעת, גם להתחיל במשהו קטן וגם להתמיד. ככל שאני מתמיד בתכונה הזאת יותר ויותר, בסופו של דבר זה יכול לשינוי. זה ראינו אצל רבי עקיבא, שרבי עקיבא רואה את המעיין שמפקה בין אותם שני סלעים, והוא מסתכל מרחוק ורואה שבעצם זה סלע אחד, סלע אחד גדול. אז שאל רבי עקיבא, מי חצב בסלע הזה? אמרו לו, מים. הוא אמר, המים זה החומר הכי רך שבעולם. איך מים רכים כל כך מסוגלים לחצוב בסלע, באבן, גדולה כל כך? התשובה היא, כוח ההתמדה. אם נשאל את עצמנו, פעם הראשונה שהמעיין הזה נפתח, והמים, המעיין הזה התחיל לזרום על גבי הסלע, הפעם הראשונה, האם זה חולל שינוי? התשובה היא, שתלוי אם תהיה כאן התמדה או לא. אם המעיין זרם בתחילה, יום יומיים, ולאחר מכן המעיין התייבש, ואין יותר זרימה של מים, אכן לא יראו שום שינוי בסלע. אבל אם המעיין הזה מפקה, יום יום, יום יום על גבי הסלע, השינוי יחול. ואם לאחר 10 שנים, אנחנו רואים פתאום שהסלע נחצב לשניים, ומולנו עומדים שני סלעים, אנחנו צריכים לדעת שבעצם כבר בפעם הראשונה חל פה שינוי. כבר בפעם הראשונה התחיל פה שינוי, רק עוד לא רואים את זה. רואים את זה לאחר 10 שנים. אבל במשך 10 שנים, יום יום, קרה פה איזה משהו מסוים. צריך את הסבלנות ואת אורך הרוח, אבל בסוף רואים את השינוי. כך בדיוק הבין רבי עקיבא בקשר לעצמו, וכך עלינו להפנים בימים האלה שאנחנו מתקנים את החטא הנורא של תלמידי רבי עקיבא, בדרגתם כמובן, כל אחד ואחד צריך לזכור ולדעת. שינוי קטן, אבל בהתמדה, יחולל שינוי גדול בעתיד. אינני יודע אם זה ייקח שנה, שנתיים, 10 שנים. אבל בעוד 10 שנים, שאדם כעסן לשעבר, כיום אדם בעל סבלנות יוצאת דופן, הוא צריך לזכור ולדעת, להסתכל לאחורנית ולומר לעצמו, זה התחיל שהתחלתי את הפרויקט הזה לפני 8 שנים. בתוכנית הבאה נעסוק בשלב ג'. תודה לכם ולהשתמע.
תודה לרב דוד ברוורמן, כמה כיף להאזין ולהחכים בכל פעם מחדש. ועכשיו, הנה הביצוע הווקלי של עוזיה צדוק, הכל זה לטובה.
שמבין
עוזי הצדוק, הכל זה לטובה. אנחנו נצא להפסקה, גם זה לטובה, ומיד כשנשוב, יהיו כאן עוד פינות מרתקות ומחזקות. בקצב היום, אל תלכו.
בקצב היום, בקצב היום.
התוכנית בחסות Israel One Productions. ישראל אחד הפקות. החברה המובילה בציבור החרדי להפקת ג'ינגלים וקטעי קריינות לפרסומות, פנטונים לסלולר, מרכזיות וסרטי תדמית. עם למעלה מ-12 שנות ניסיון ואלפי לקוחות מרוצים. לפרטים התקשרו 077-2-200-200 077-2-200-200.
בקצב היום, בקצב היום.
בקצב היום, מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, חזרנו, ועכשיו נגיד שלום ליועץ החינוכי וראש מכון סגל, הרב אברהם סגל. בבקשה.
שלום וברכה. אנחנו בשיחה הקודמת דיברנו שיכולת שמיעה בעצם קובעת מהי היכולת תגובה. אם יהיה לנו הקשבה נכונה מתאימה, יהיה לנו יותר קל להגיב. למה באמת כל כך קשה לנו להקשיב לזולת? וזאת את השאלה שאנחנו עצרנו. ולמה כל כך קשה לנו להקשיב לילדים שלנו, הדבר הכי יקר לנו? האמת הוא, זה באמת נכון, כולנו עסוקים, כולנו עובדים קשה. אבל זה עניין של סדר עדיפויות. יש טעות מאוד יסודית, אנשים חושבים להקשיב לילד צריך הרבה זמן, ואין לנו את הזמן, משפחות ברוכות ילדים, עסוקים, ביזנס, עבודה, תרדות, זה טעות. ילדים לא צריכים הרבה זמן, הם לא צריכים זמן כמותית, הם צריכים זמן איכותית. הם צריכים זמן איכות, דווקא הפוך, מי שעסוק בכיבוי שריפות, הוא צריך הרבה זמן. מי שיוצר קשר בריא ומקשיב כמו שצריך, לא צריך הרבה זמן. כמו ברפואת הגוף, כשמחלה קיימת, משלמים יותר, הטיפול יותר יקר, וגם קשה יותר לרפות, לוקח יותר זמן, רפואת הנפש, אותו דבר. מי שמקשיב לבעיות, מי שמקשיב להתנהגות, לומד למנוע, לומד בעצם משמעת, אמרנו שזה, אם שומעים, אז אנחנו יכולים למנוע הרבה בעיות ולתת זמן איכות. וכשאנחנו נותנים זמן איכות, אנחנו יכולים באמת ליצור קשר טוב ולעזור לילדים גם אם אנחנו עסוקים. בוא נפרט את הדרכים בעזרת השם. אבל אני רוצה לתת כלי מאוד עוצמתי, כלי מאוד יעיל ואפקטיבי, מאוד פרקטי בנושא של הקשבה. אבל כדי להבין את הכלי, אני צריך להקדים תיאוריה פסיכולוגית מאוד מעניינת, שמאוד מתאים לדרך התורה ולערכים שלנו, והוא נקראת דיסוננס קוגניטיבי, או באנגלית Cognitive Dissonance. מה פירוש המילה הזאת? כולם יודעים שקוגניטיבי, קוגניטיב זה מחשבה, החשיבה שלנו. המילה דיסוננס זה הכוונה חוסר איזון, או באנגלית balance. Imbalance. זאת אומרת, ההסבר הוא כמו שיש לנו חוסר איזון בגוף שלנו, מתחיל למשל אדם שמרגיש שיש לו חום, או עלייה בלחץ דם, או בסוכר, מתחיל לקבל תרופות, כדי באמת לאזן את הגוף שיתפקד. אותו דבר הנפש גם צריך איזון. כשאדם נכשל למשל, או שומע ביקורת, והנפש לא מרגיש מאוזן, או שהוא אומר לעצמו, אחרים אומרים לו, למה עשית את זה? איך זה קרה לך? השלמה זה לאחד. או כל מיני משפטים כאלה, הנפש לא מאוזן, והוא צריך כדי לשחרר, כדי לשרוד, הנפש זקוק להחזיר לעצמו את האיזון, בדיוק כמו שהגוף זקוק להחזיר לעצמו את האיזון כדי לשרוד. איך אדם יכול להחזיר לעצמו את האיזון? הוא קודם כל, דבר ראשון, צריך לשמוע לאותות האלה ולעזור לעצמו, לדעת מאיפה נובע הבעיה. כמו שצריך לדעת איפה נובע הבעיית הגוף, גם לדעת איפה נובע הבעיית של הנפש. איפה נובע הבעיה של ההתנהגות. ואז אם הוא מקשיב לזה, יהיה לו יכולת תגובה נכונה, יכול לאזן את עצמו בצורה בריאה, נכונה ומאוזנת. האמת, יש לי סרט מדהים על הנושא הזה, סרט מרתק שממחיש מה קורה להורים שלא מקשיבים לילדים, וכמה מעצימים את הילדים שמקשיבים להם. תמונה אחת אומר, העולם שווה יותר מאלף מילים, אנחנו מראים את זה בכל הארץ ובעולם, ושם באמת בא לידי ביטוי, רואים בדיוק התיאוריה של דיסוננס קוגניטיבי. איך בעצם עוזרים לעצמנו לאזן את החשיבה? החשיבה שלנו מייצר רגשות, והרגשות האלה אנחנו רוצים לאזן אותם כדי לשפר את ההתנהגות שלנו. אז התיאוריה מלמד אותנו איך באמת מאזנים את הדבר הזה, וכמו שאנחנו רוצים לאזן את הגוף, ניתן לו אוכל בריא, ואנחנו נמנע בעיות, כך אותו דבר הנפש צקוק לאוכל בריא. אחרת אנחנו כל הזמן, אם אדם מרגיש שלמשל הוא רעב, הוא ייקח כל מיני ג'אנק פוד ויתחיל להעלות את הסוכר ואת הסרטונים באיזשהו מקום, אולי טיפה יאזן את הגוף, אבל קצת אחרי זה ירד בחזרה ויצטרך עוד פעם עד שיכנס למעגל קסמים שליליים, שהמעגל הזה בעצם מביא אותו לאיזשהו מקום של כלום. הוא לא מצליח בעצם לפתור בעיה, אלא מנסה לשרוד כל הזמן. צריך ללמד אותו לכל אוכל בריא, במינון הנכון, הוויטמינים שהוא צריך כדי שיהיה שבע, וככה הגוף יהיה מאוזן. כמו כן הנפש, אם נאזין למה שגורם לבעיה, נוכל לאזן את עצמו בצורה נכונה, ולא להיכנס למגלים קסמים שליליים של תירוצים והאשמות, שהוא אשם, או להצדיק את עצמו למה הוא נכשל כדי לשרוד, וכך הוא יכול להיות מאוזן. זה בעצם בגדול התיאוריה של הדיסוננס קוגניטיבי, שכל החיים שלנו מחפשים להיות מאוזן גם בגוף וגם בנפש. עכשיו שימו לב שכל התיאוריה הזאת, איך איזה יופי של חז"ל, הכל מופיע בתורה הקדושה. איפה זה כתוב? הרי התורה נבנת, העולם נברא על פי לשון הקודש. איך אומרים, קוראים לעבר הזה שמאזינים, שמקשיבים, קוראים לזה אוזן. ולמה נקראת שמו אוזן? הרי בתורה יש הרבה לשונות להקשבה, יש שמיעה, הקשבה, הזנה. למה דווקא בחרו במילה אוזן לבטא שמיעה? שימו לב, כולנו יודעים שהגוף שלנו, שהוא לא מאוזן, אם מישהו למשל, הוא נותן לנו מכה באוזן, מה אנחנו יכולים לאבד? כולנו יודעים אפשר לאבד את השיווי משקל, או הבלנס באנגלית, או בשפה יותר מקצועית, הווסטיבולור. זאת אומרת, האיזון הפיזיולוגית של הגוף נמצאת באוזן, באוזן התיכונה יש שיווי משקל ששומר על האיזון הפיזיולוגי. ולכן אוזן נקראת אוזן מלשון איזון. אבל יש לי סוד לגלות לכם, שלא רק האוזן הפיזיולוגית נקרא אוזן, אלא גם האוזן נקרא שם גם על האוזן הרגשי. אם ילד או בן אדם מרגיש that nobody is listening to me, שאף אחד לא מאזין אליי, אין סיכוי שיהיה מאוזן. אוזן לא נקראת רק על שם ההזנה של הגוף, הבלנס של הגוף, אלא גם על הבלנס, השיווי משקל של הנפש. אם לא מקשיבים לנפש, אם לא מקשיבים לצרכים הרגשיים, אם ילד לא מקבל האזנה והקשבה לצרכים הרגשיים שלו, אין סיכוי שיהיה מאוזן. ולכן, כשאנחנו רוצים לעזור לילד להיות מאוזן, חייבים להזין להתנהגות ולעזור לו להבין מה גורם לו להתנהגות השלילית, ועל ידי האזנה להתנהגות, למילים שהוא אומר, למעשים שהוא עושה, אז אנחנו יכולים לאזן את ההתנהגות שלו ולא להיכנס למעגל קסמים שליליים כדי להיעשר אותו, להניש אותו, ואז רק לחבות שריפות. זאת אומרת, אנחנו גילינו כאן סוד אדיר שהדיסוננס קוגניטיבי מלמד אותנו שמי שלא יודע להאזין לא יכול לאזן. ואיפה זה כל זה מתחיל? זה מתחיל בהקשבה פנימית שלנו. אם אני לא יודע להקשיב לעצמי, איך אני אוכל להאזין לילד? כי הכל מתחיל אצלנו. הורה שלא יודע להאזין לעצמו, לעשות סדר עדיפיות, איזה דוגמה אישית הוא יראה לילד? הרי אם הוא לא יאזין לעצמו, הוא כל הזמן יתרץ ההתנהגות הלא בסדר שלו, איך הוא יכול להאזין לילד שלו, לעזור לו להיות מאוזן. ולכן, הסוד שגילינו כאן, זה בעצם הסוד של חינוך, הסוד של המיליון דולר, הכל טמון במילה דוגמה אישית. אנחנו נמשיך בשיחה הבאה להסביר למה כל כך קשה ואיך בונים דוגמה אישית חיובית כדי שנוכל להאזין ולאזן. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל. נספר לכם המאזינים שאם תרצו להתייעץ עם הרב בענייני חינוך הילדים, אתם יותר ממוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180, וזה כבר ילד הפלא רובי אלבז שמבצע את מתיקות התורה במקור של ישראל ורדיגר.
אם היו בני אדם מרגישים במסיקוס ורבוס, במסיקוס ורבוס טובתו יראו. אם היו בני אדם מרגישים, אם היו בני אדם מרגישים במסיקוס ורבוס, במסיקוס ורבוס טובתו יראו. שבייניהם כי מלוי אוילום כסף וזהוב לי מיומו
שבייניהם כי מלוי אוי לום כסף וזהוב לי מיומו כי התוי בוק אוי ללס כל התוי בויס שבו אוי לום כי התוי בוק אוי ללס כל התוי בויס שבו אוי לום כי התוי בוק אוי ללס
Oh, oh. מאשר עיניי בוסיסי הרתיע נפשי כי נלכו אלוהיקים השם עיניי וכוחוסיסי הרתיע נפשי כי נלכו אלוהיקים השם עיניי וכוחוסיסי הרתיע נפשי כי נלכו אלוהיקים השם עיניי וכוחוסיסי תיאר נפשי תיקון תפילו עשי כי תורס לפונך המסס קווי מנחה סורף תיקון תפילו עשי כי תורס לפונך המסס קווי מנחה סורף תיקון תפילו עשי כי תורס לפונך המסס קווי מנחה סורף תיקון
עליכם בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר ועכשיו כמנהגנו בתוכניות ימי העומר זה השלב שבו אנחנו אומרים שלום למאמן אליהו שירי בבקשה
מאזינים יקרים שלום וברכה זו השיחה השלישית שלנו בסדרה הזו בשיחה הקודמת דיברתי איתכם על כוחן של אמונות שחודרות אל תת ההכרה שלנו על הרב אליהו דסלר בספרו מכתב מליהו חלק א' עמוד 260 שמדבר ממש על המודע ועל התת מודע התת מודע אותו חלק ששולט על 97% מן המשאבים שלנו החישה וההתנהגות שלנו הוא החלק ששולט במוח ועם איזושהי אמונה או תובנה מצליחה לעקוף את הספק מצליחה לעקוף את השכל את ההיגיון ולחדור פנימה אל תת ההכרה האמונה הזו ששוכנת בתת ההכרה תהפוך לפקודה בלתי ניתנת לערעור למערכת העצבים שלנו. היא יכולה לחסום גישה אל משאבים כל החיים או לפתוח לרווחה את הגישה אל המשאבים. מחקרים היום מראים שאנשים שסובלים מפיצול אישיות, ריבוי ישויות, אדם שקוראים לו משה ומדי פעם במחלה שלו, בסכיזופרניה שלו, הוא קופץ ממשה ליצחק, זאת אומרת שהאמונה התת הכרתית שלו גורמת לו להבין שעכשיו הוא אדם אחר. למה זה קורה? אמרנו שאולי המשה הזה סבל מטראומה קשה בילדות שלו, וכל פעם שהוא נזכר בה, קשה לו מאוד, הוא סובל סבל רב. אז המוח שלו אומר לו, אני אמציא לך באמונה תת הכרתית זהות חדשה, ואתה במוח שלך תקפוץ אל הזהות הזו לכמה דקות או שעות או ימים ותשכח מהסבל כשהוא קופץ אל הזהות העצמית החדשה שלו הוא לא זוכר איך קוראים לו מי הם ההורים שלו ואיפה הוא גר זו מחלה קשה ריבוי ישויות קוראים לה המחקרים באו ואמרו רגע בוא נראה כשהמשה הזה משתנה ליצחק באמונתו התת הכרתית האם גם משתנים מדדים פיזיים אצלו האם צפיפות העצם זה דבר שמשתנה אצלו? מערכת העיכול, גמישות התאים, מערכת החיסון, התפקוד של הלבלב, הזיכרון, השכחה. מחקרים רבים אכן מוכיחים שכשאדם משנה את אמונתו התת-הכרתית במסגרת המחלה הזו, וקופץ ממשה לראובן, אם משה היה סוכרתי, אז כשהוא הופך לראובן הוא כבר לא סוכרתי. כך מוכיח מייקל טלבוט, סופר מדעי, בספרו היקום ההולוגרפי, הוא מצטט שם מחקרים בינלאומיים מכתבי עת מכובדים, שכשמשתנה האמונה במוח התמים, בתת ההכרה, והוא הופך ממשה ליצחק, התאים שלו נעשים גמישים, האינסולין נספק בדם, הגוף מחזק את מערכת החיסון, והאדם הזה הוא לא סוכרתי יותר. זה פלא. כשהוא קופץ בחזרה אל הישות הישנה שלו, התאים שוב נעשים קשים, האינסולין לא נספק בדם, הלבלב. התפקוד שלו לקוי והוא הופך לאדם סוכרתי שוב. את זה את מה שמעתי כרגע שמעה באחת הסדנאות שלנו נורית הרשקוביץ. וכשהיא החלה לעבוד על אמונות שלה בתת ההכרה, היא הפחיתה עשרות קילוגרמים ממשקלה מבלי לבצע מאמץ מנטלי של הרעבה או דיאטה כזו או אחרת. הסוכר שלה התאזן, הקולסטרול ה-LDL התאזן, השומנים בדם התאזנו, הרופא אומר לה אסור לך להזריק יותר אינסולין. אני הצגתי את בדיקות הדם שלה בטלוויזיה ובסדנאות השונות ברחבי הארץ. האישה הזו סך הכל למדה איך לחדור אל מנהרות תת ההכרה ולשנות שם את התבנית העצמית, את האמונה שהיא נעשית אישה יותר מאוזנת, בריאה, רזה וכו'. זה איזן אצלה את כל המערכות. הסיפור של נורית הרשקוביץ הוא אחד מיני רבים. הכרנו מספיק אנשים שסילקו חרדות, מחשבות שליליות כפייתיות, פריחה בעור, בעיות עיכול, שיפור זיכרון, סילוק של מיגרנות ועוד ועוד. השאלה היא, האם יש איזשהו תרגיל מעשי פשוט שאפשר להעביר אותו אפילו דרך הרדיו, בשיחה קצרה, שיכול לעזור לנו להטביע בתת ההכרה שלנו, במוח התמים, אמונה תת-הכרתית מעצימה. אז התשובה היא כן. והתשובה המפתיעה הזו של איך מתכנתים את המוח מופיעה בספר ההלכה היהודי בשולחן ארוך. אני אוכיח זאת ברשותכם בשיחה הזו. אגב, את השיחה הזו מסרתי באתר שלנו, כוח התודעה, ברשת. אדם מגמגם שנכנס אל השיחה הזו וצפה ברבע שעה של תרגיל מעשי, החל ליישם את התרגיל על בשרו, מספר שאחרי 12 שנים שהוא מגמגם בגמגום כרוני, הוא הצליח להתחבר למשאבים כאלה, וכאילו המוח שלו אמר לו, כך, יש לך מעכשיו גישה נקייה אל משאבים של יכולת ורבלית, ולאט לאט יצא מן הגמגום. זה בעצם החל כמו אש בשדה קוצים, החל להתפשט, ויותר ויותר מגמגמים החלו להיכנס אל האתר ולחוות את השיפורים הללו בכושר הדיבור שלהם. האם זה רק אצל מגמגמים? לא. כל אתגר של יכולת, רגשות, משהו בבריאות, משהו אפילו בממון, בכלכלה, במערכות יחסים, ברגיעה שלנו, יכול להשתנות אם ניקח, ניטול שליטה על התרגיל המעשי, הכל כך פשוט שאני אדבר עליו עכשיו. אז הכלל הפשוט הזה לתכנות המוח מופיע בספר ההלכה שלנו בשולחן ארוך בסימן קוף יוד דלד. תזכרו סימן קיד קוף יוד דלד. בסימן קוף יוד דלד זה בעצם הלכות תפילה, ושם הגיע תלמיד חכם שכבר אזכיר את שמו בדורנו ואמר, מצאתי פתרון להרבה מהבעיות הנפשיות שמצויות בדורנו. סימן קוף יוד דלד מדבר על תפילה ושואל שאלה, מה קורה אם אתה חברי מתפלל תפילת 18 בקיץ, ואתה צריך לומר בנוסח, מחיה מתים אתה, רב להושיע, מוריד הטל. רב להושיע, מוריד הטל. ובגלל שכל עונת החורף, אתה שיננת קישור עצבי אחר במוח שלך, אתה שיננת, מחיה מתים אתה, רב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. והתרגלת לשנן את זה על אוטומט כל החורף, והנה מגיע הקיץ, ובתפילת ה-18, יוצא מדי פעם שלא מכוונים קצת בתפילה, נכון? זה קורה לכולנו. אז במקום לומר את הנוסח הנכון, מוריד הטל הוא בעצם פלט באופן לא מודע, תת הכרתי, אוטומטי, מחיימת עם התרב להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם. ונאמר שסיימת את התפילה, עושה שלום מברומיו, הוא ורחמה וכו', סיימת. ואז אתה, אויש, נזכר, אמרתי בטעות משיב הרוח במקום מוריד הטל, ביגשתי שירד גשם, בקיץ. מה אומרת ההלכה בסימן קוף י' לעשות? תחזור ותתפלל. אם סיימת את התפילה ורק אז נזכרת, תחזור ותתפלל. כאילו לא התפללת. אבל מה קורה אם סיימת את התפילה, חברי היקר? מה קורה אם סיימת את התפילה ובסוף התפילה אתה לא זוכר מה הנוסח שאמרת? אתה מתלבט ואומר, רגע, האם אמרתי מוריד הטל ויצאתי ידי חובה, או אולי שיננתי על אוטומט שוב משיב הרוח מוריד הגשם? מה עושים במצב כזה שאתה לא זוכר מה שיננת? פה צריך רוח הקודש אולי כדי לפסוק. מאיפה אני יודע מה אמרתי? אז אומרת ההלכה, אם עברו 30 יום מהרגע ששינו את הנוסח, אם שינו את הנוסח לפני 30 יום ואתה עומד ביום ה-30 והלאה, ואתה בעצם מתפלל גם שלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית, אז יצא ששיננת כבר 90 פעם שחרית, מנחה וערבית במשך 30 יום, שיננת 90 פעם, אומרת ההלכה, את החיבור העצבי הנכון במוח. מחיימת אם אתה רב להושיע מוריד הטל. גם אם אתה לא זוכר בסוף התפילה מהו הנוסח שאמרת, אם זה מוריד הטל או משיב הרוח, אומרים לנו חכמים, עלינו, אל תחזור להתפלל. אתה ודאי באופן לא מודע, תת הכרתי, על אוטומט פלטת, שיננת את זרם המחשבות הנכון. מניין לכם לדעת? נפסק להלכה. אם עברו 30 יום, הגיע תלמיד חכם בשם הרב רבינוביץ', שיהיה בריא, חי בירושלים, וכתב ספר שנקרא שיעורי בקיאות. שיעורי בקיאות על גמרא במסכת גיטין, בפרק שנקרא מלחמת היצר, הוא כותב, מצאתי פתרון לאנשים המגמגמים. אני לא מדבר על אנשים מגמגמים שהגמגום אצלם נובע מעיוות בכלי הדיבור. אני מדבר על אדם שהוא מגמגם בגלל איזשהו קוד במוחו. זה מה שאומר הרב רבינוביץ', בלשון שלו. אדם שמגמגם בגלל קוד במוחו. למה מתכוון הרב שהוא כותב קוד במוחו? מן הסתם לאיזושהי תפיסה תת-הכרתית שנוצרה אצלו בילדות. כלב נבח עליו. הוא טבע בבריכה, הוא שמע אישית משהו שהפחיד אותו, הוא קיבל סתירה חס וחלילה מאביו, משהו שגרם לו לטראומה ויצר איזושהי אמונה בתת ההכרה שהעולם הזה מפחיד וכדאי להישאר מגמגמים ולא לתקשר עם העולם הרע הזה. אני יודע שהגמגום נבע מקוד במוחו, אז יש לי פתרון. לימדו אותנו חכמים, מה עשה הרב רבינוביץ'? הוא שאל את המגמגם, מה המצב הרצוי? אתה עכשיו מגמגם, מה היית רוצה? הייתי רוצה לדבר ברצף ולתקשר בחופשיות ובביטחון. אז הרב רבינוביץ' כתב לו משפט כזה על דף, מחשבה חדשה, חיים חדשים. הוא כתב לו משפט, נניח, ברוך השם, כושר הדיבור שלי משתפר בכל יום יותר ויותר, אני מתחיל לתקשר בביטחון ובחופשיות, תודה להשם. הוא לקח משפט שמתאר התחוללות מעתה ואילך, מעין צמיחה שמתחוללת כרגע. ואמר הרב רבינוביץ' לאותו תלמיד מגמגם, שב בזמן מסוים בבוקר, 2-3 דקות, ועוד זמן מסוים בצהריים, ועוד זמן מסוים בערב, כמו שחרית מנחה וערבית. ומה תעשה עם המכתב הזה? תשב, תסתכל במכתב ותתחיל לשנן אותו, כמו שאומר רבי ישראל מסלנט, בלהט, ברגש חזק, בשפתיים דולקות, בשיא הכוונה, לאט לאט, שכל מילה ממש תספג בנפש הבהמית, בתת ההכרה, בתת המודע. ברוך השם, כושר הדיבור שלי משתפר בכל יום יותר ויותר, אני מתחיל לתקשר בביטחון ובחופשיות, תודה להשם. שסיימת את המשפט הזה, תאמר אותו שוב פעם נוספת, פעם נוספת, פעם נוספת, עשרות פעמים בכל תחנה. תנועה מחשבתית כזו תייצר גם רגשות של תקווה וביטחון בתת ההכרה. וברגע שזרם המחשבות הזה יהפוך להיות קבוע בבוקר, בצהריים ובערב, בתחנות שינון קבועות של כמה דקות כל אחת, אתה תראה שזרם המחשבות שלך מתחיל להיות אוטומטי לכיוון החדש. מחשבה חדשה, חיים חדשים. ואחרי שבוע, שבועיים, שלושה, אתה תראה שהחיבור למשאבים של יכולת ורבלית, של דיבור ברצף, של תקשור בביטחון ובחופשיות, יבוא מבפנים וידחוף אותך קדימה, כי זה יבוא מתת ההכרה ולא במאמץ מנטלי, לא בטכניקות חיצוניות שאמורות לזייף כאילו זה כבר קיים, אלא ממש ידחוף אותך מבפנים. זה כמו שנורית מספרת לי, שברגע שהתחילה לייצר כזו אמונה תת הכרתית, היא אומרת, אליהו, אני כבר לא נלחמת בעצמי, זה בא לי מבפנים, החשק, המוטיבציה, היצירתיות, התושייה, נובעים כנחל מתגבר מבפנים. אין מלחמה, זה מין תהליך של זרימה לכיוון היעד. זה פלא פלאים. כותב הרב רבינוביץ' שהיו תלמידים שיצאו מהגמגום שלהם בספר בקיאות על מסכת גיטין, שיעורי בקיאות על מסכת גיטין, וכשהם החלו לשנן, הוא נתן להם דגש, אל תנסו באמצע תהליך לעקור את הפרח לראות אם צמחו שורשים. תמשיכו לשנן. מה אתם עושים בעצם? אנחנו מבצעים איזשהו קיול בזרם המחשבות שלנו. אנחנו אומרים למוח, זה הכיוון הרצוי, הבנת? מעכשיו, זרם המחשבות צריך להיות שם. כשמתחילים לדגור על התהליך הזה, בוקר, צהריים וערב, בוקר, צהריים וערב, זרם המחשבות הזה יהפוך להיות אוטומטי. ואז הוא יוטבע בתת ההכרה. הוא יהפוך להיות תבנית עצבית חדשה. זה כמו שאתם מנסים להקליד פעם ראשונה על איזושהי מקלדת. אז אנחנו כותבים בצורה מאוד מאוד עילגת בהתחלה, נכון? מחפשים את האות א', איפה האות א' עכשיו? נו, ריבונו של עולם, הנה האות א', עכשיו איפה האות למד? לוקח זמן. אבל אחותי למשל, כשאני רואה את הכותבת, יכולה להקליד בעיניים עצומות. יכולה להקליד בשיא המהירות ולהסתכל שמאלה תוך כדי ולומר, אליהו תכין לי בבקשה כוס קפה, תוך כדי שהיא מקלידה. זה מין יכולת מלאכית כזו. יש אותה להרבה מאוד אנשים. איך הם עשו את זה? הם התחילו להקליד לאט, עם הרבה טעויות, בצורה עילגת. אבל בגלל שהם חזרו על ההתנהגות הזו שוב ושוב, עוד פעם ועוד פעם, אז תת המודע אומר, אני רואה שההתנהגות הזו היא לא ספונטנית. אם חזרת על ההתנהגות הזו כל כך הרבה פעמים, אני הופך אותה לתבנית עצבית אוטומטית בתת ההכרה. ואז ההקלדה היא כבר משהו אוטומטי שבא מבפנים ללא שום מאמץ מנטלי. אותו דבר שאני התחלתי לשחק כדורסל למשל, כשהייתי נער. בהתחלה הכדרור מתבצע בצורה לא, מאוד, מאוד לא מקצועית. הכדור פוגע ברגל ומשם אף קדימה 100 מטרים, או פוגע לי באף, או... אבל ברגע שאתה ממשיך לבצע את אותה פעולה של כדרור פעם אחר פעם אחר פעם, אז ההתנהגות הזו, החזרתיות הזו, היא אם כל יכולת. ההתנהגות שחזרה על עצמה הופכת לתבנית תת-הכרתית. כך זה בניגון על פסנתר, כך זה בשפה, בכל עניין. אותו דבר זה קורה גם בתנועות המחשבתיות שלנו. לא רק בהתנהגויות, בתנועות פיזיות של כדרור או הקלדה או ניגון על פסנתר. גם בתנועה מחשבתית שחוזרת על עצמה פעם אחר פעם, בלהט, בכוונה וברגש חזק. התנועה המחשבתית הזו אומר תת המודע, אני רואה שהיא חזרה על עצמה יותר מדי פעמים, זה כנראה משהו שאתה חפץ בו. זה לא משהו ספונטני חד פעמי. אז בוא נהפוך את זה לתבנית קבועה בתת ההכרה. וכך מתחילה להיווצר אמונה תת הכרתית. אני בטוח שיש לנו עוד הרבה מה לשאול בנושא הזה. כל אחד והאתגר שלו, הרזיה, צפיפות העצם, שיפור זיכרון, קשב וריכוז, אולי גם השפעה על אנשים אחרים, השפעה על הבעל, על האישה, על הילדים. האם זה קשור גם לשפע בחיים? יש הרבה שאלות בסביבה הנושא הזה, ועל זה נדבר קצת יותר בפירוט בשיחה הבאה. תודה רבה.
תודה רבה לאליהו שירי על דבריו המרתקים. אין ספק שאם ניישם את הדברים שנאמרו כאן, חיינו יהיו הרבה יותר טובים. מניסיון. אם תרצו לשמוע עוד מגוון עצום של טיפים שיעזרו לכם להתגבר על הקשיים בחיי היום יום, מפי אליהו שירי, אתם מוזמנים לחייג לטלפון המיוחד של אליהו במספר 055-9-700-700, 055-9-700-700, בעלות שיחה סלולרית רגילה, מומלץ. וזהו, אנחנו נסיים. תודה לצוות עכשיו בכל חי, מוטי קופפר בג'י רוט רדיו בניו יורק, דוד לוין רדיו שלום קנדה, רוברט לוי חי FM יואנסבורג, גרי כהן ערוץ 2000 לוויין, יריב חזן רדיו ישראל אחד אונליין, אשר גרייבר שלגר נד לוי כתובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק של התוכנית, אני אלעד שבר, שיהיה לכם יום נפלא, להתראות.